לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. האימות בין רוסיה לאוקראינה. הפרלמנט באוקראינה אישר את מצב החירום במדינה על רקע החשש מפני פלישה רוסית רחבה למדינה. מצב החירום שייכנס לתוקף הלילה בחצות וימשך 30 יום יאפשר לרשויות להטיל הגבלות על התקהלויות ועל התנועה באזור. בתוך כך, שר הבריאות ניצן הורוביץ אמר הערב כי ישראל ערוכה ומוכנה להעביר לאוקראינה סיוע הומניטרי באופן מיידי. לדבריו, ישראל תומכת בריבונותה ובשלמותה של אוקראינה, וכמו שאר העולם החופשי אנו מקווים לפתרון דיפלומטי שיוביל לרגיעה, כך הורוביץ. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי הטיל סנקציות על החברה המפעילה את צינור הגז מרוסיה לגרמניה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אמש הודיע גרמניה כי היא יוצרת את הליכי אישור צינור הגז. זאת בעקבות החלטת רוסיה להכיר בעצמאות מחוזות הבדלנים שבמזרח אוקראינה. על רקע מעורבותו של המחבל עמר ג'רדד בפיגוע ירי ליד חומש לפני כחודשיים בה נרצח יהודה דימנטמן השם ינקום דמו, צהל הודיע למשפחת המחבל כי בכוונתו להרוס את קומת הבית שבה התגורר. כתבנו קובי פינגלר מעדכן כי למשפחה ניתנה אפשרות להגיש ערעור בנושא. אישה כבת 70 נפגעה קשה משאיפת עשן בעקבות שריפה שפרצה בדירת מגורים מבאר שבע. כוחות מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב קשה כשהיא מורדמת ומונשמת לבית החולים סורוקה בעיר. רוכב קורקינט חשמלי בן 16 התנגש ברכב ברחוב 3 השעות בבני ברק. כוחות הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב בינוני לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. מזג האוויר לסיום, הלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי לרדת במהלך היום שילך ויתחזק לקראת הלילה. עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן. אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח בנושא פיתוח וחיזוק היכולות הרגשיות של האדם. בהרבה מאוד מקרים, כאשר אנחנו חושבים על אדם שהוא מצליחן, מן הסתם הוא אדם חכם מאוד. הוא יכול לדבר באופן רהוט. יש לו ידע נרחב מאוד, איש אשכולות, איש שהכל בו, הבנה עמוקה לגבי נושאים מרתקים, דעה ברורה, יכולת ביטוי, יוצאת מגדר הרגיל. זה האדם המצליח, זה האדם האיכותי. זה האדם שכדאי לשאוף להיות כמוהו אם ההצלחה עומדת בראש סולם הערכים של האדם. אבל בהרבה מאוד מקרים, דווקא הציפייה להיות סוג אדם מושלם כל כך, זו הטעות של האדם. רדיפת השלמות, פרפקציוניזם. האדם מחפש את השלמות ואם זה לא מושלם, זה לא כדאי וזה לא טוב. לפעמים, חוץ מי, תצוגה יפה, נראות מעניינת. נדרש האדם לעשות עבודה פנימית יותר. עם העולם הרגשי שלו. העולם הרגשי של מי שנמצא מולו. כמה האדם יודע לעכל את הרגשות. לעבד את הרגשות. לקלוט את המצב. להבין את התמונה. להבין את המצב הרגשי. מה שנקרא לעבד את המצב. הכוונה היא שהאדם מבין כמה המצב אולי הוא קשה, לא נעים, מעורר חרדה, מעורר פחד. הוא מכיר את המצב ההתחלתי, הוא גם יודע מהו המצב הסופי, לאן הוא רוצה להגיע. הוא גם מכיר בהדרגתיות מהי הדרך, שלב אחרי שלב. כלומר, אין פתרון מיידי, אלא יש כאן פתרון שהוא תהליך, והאדם מודע שיש כאן תהליך שהוא מחייב התקדמות צעד אחר צעד, לא לדלג על שלבים, לרוב ללא נסיגות, מדי פעם נופלים, אבל בגדול כן ישנה התקדמות. אבל זה שלב ראשון, עיבוד המצב, עיבוד המידע הרגשי, לפענח את הרגש של האדם שמרגיש, או גם של האדם שנמצא מולנו. נקודה נוספת, ניהול הרגשות. היכולת להגיע למה שקרוי ויסות רגשי, לנהל. מתעורר רגש מסוים, האדם לא בבת אחת מגיב. הויסות רגשות, המבחן, האם הוא מנוהל קרוי או לא, הוא מבחן התגובה, התוצאה, ההתנהגות. עצבנו את האדם, בבת אחת הוא מגיב, הוא כועס בצורה אימפולסיבית והוא נכנס למאבקי כוחות. ולאחר מכן עולים על עץ גבוה שלא תמיד קל לרדת ממנו. האם האדם היה גאה מהתהליך? מרוצה מהתהליך? האם הוא ירוויח עם מה שקרה כאן? אם לא, האדם לא ניהל את הרגשות כראוי, אין כאן ויסות רגשי. הויסות הרגשי זו היכולת של האדם לשהות, לא להגיב בבת אחת ברוב המקרים. אמרו לו אמירה, יש כעס, יש תסכול, אבל הוא יודע לשהות בהרגשה, הוא לא נבהל מההרגשה, הוא לא מיד מגיב למרות הצורך להגיב בבת אחת, הוא לא מגיב בבת אחת, הוא מחכה. הוא שוהה, ואחרי כמה שניות הוא גם יודע להגיד לעצמו מה הדבר שאני רוצה לחוות עוד כמה דקות או עוד כמה שעות. מהי המטרה שאליה אני רוצה להגיע? הוא לא שוכח את המטרה שאליה הוא רוצה להגיע? יש בעיה לאשתו, לבעלה, לילדים, לחברה? הוא יודע שיש בעיה וצריך לפתור אותה, הוא מחפש. מהי המטרה שאותה הוא רוצה לחוות, להרגיש עוד כמה דקות, עוד כמה שעות? המטרה הזו היא מספיק חזקה לנגד עיניו, והיא מגבילה את ההתפרצות האימפולסיבית ומידת הנצחנות המיידית שרוצה להתעורר, להגיב ולהילחם. מישהו כעס עליו, הוא רוצה להחזיר, אבל הוא יודע להגיד לעצמו, בסדר, הוא כעס, הוא לא לגמרי התכוון. הוא מדבר מתוך הלב, לא מתוך השכל, וגם אני כעת מרגיש דברים באופן קיצוני מדי. רגע, נושמים אוויר, לא מגיבים עכשיו, נגיב עוד חצי דקה, דקה, שעה. כי אני רוצה להיות נאמן למטרת הקשר ביני לבין הצד האחר. המטרה היא כן להמשיך קשר, ולכן כעת בהווה אני לא מגיב רק מה שהלב רוצה לומר באופן קיצוני, אלא מספיק מעניק משקל ודגש למטרה העתידית. אני לא אומר שאני מוותר, ואני לא אומר שאני לא כועס לשמוע את הכעסים עליי, אבל אני אנהל את זה במצב רגוע יותר. אני לא נמנע מלהרגיש. הפוך, אני כן מרגיש ואני מרגיש רע, אבל בגלל שאני לא רוצה להמשיך להרגיש רע וכן רוצה להרגיש טוב, אני שולט ועוצר את התגובה המיידית. אני מייצר הערכה חדשה לאותו אירוע, פירוש חדש לאותו אירוע, ואומר, נכון, זה לא נעים מה שהוא אמר, אבל נקודתי, זמני, עוד כמה דקות, עוד כמה שעות נדבר על זה ונפתור את זה. כך אני מצליח להקטין את ההשפעה הרגשית של השיחה, של האמירה, של האירוע. אמנם נכון, מדי פעם נדרש האדם להציג איזושהי התנהגות, לבטא איזשהו רגש שהוא לא לגמרי מרגיש אותו, חווה אותו, ולא פעם זה נתפס אצל האדם כצביעות. אבל לא תמיד זו הגדרה הנכונה, לא פעם הפוך, צביעות זו הגדרה שטחית. יכול להיות שכעת האדם צריך להציג פנים מסוימות בבחינת לעולם, תהיה דעתו של האדם מעורבת עם הבריות. כמו שאומרים בית הלל, להגיד לקלה שהיא קלה נעה וחסודה, למרות שאומרים בית שמאי מדבר שקר תרחק, אומרים בית הלל, יש זמנים שכך ראוי לעשות, ועד הרבה, זו האמת בבית מסוים, מכיוון שאומנם זה לא מתאים למה שאני מרגיש, אבל זה מתאים לאירוע. עכשיו ישנו אירוע שכולם שמחים, אני מציג פנים של שמח למרות שיש בליבי על האירוע הזה, על המצב הזה, אבל בכל אופן אני מציג פנים מסוימות למען מטרה עתידית. הדרה באדם שמערכת ניהול הרגשות שלו היא נמוכה, המפגש שלו עם אנשים אחרים הוא הרבה יותר קשה. מדוע? מכיוון שהוא מבטא את עצמו בכעס, בתסכול, באכזבה, בעקיצה, בביקורת, ואנשים לא מבינים אותו. זה לא אומר שעדיין יכולות רגשיות הוא מתנהל כל הזמן באופן מושלם, הוא כן במגמה לקראת הגישה יותר טובה. הוא לומד מהטעויות, הוא מתקן את התקשורת, אבל הוא יודע שזה לא לגמרי מושלם וזה תהליך. הוא לא מאפשר לעצמו שלחצו על כפתור ויפעילו אותו ויגרמו לו לפעול באימפולסיביות, בכעס, בתגובה שלאחר מכן תעורר יותר רגשות אשמה מאשר תגובה חכמה, חיובית ומתגמלת בהמשך הדרך. אבל זה לא אומר שהאדם חייב להיות נחמד כל הזמן. האדם רק אמור לנהל את הרגשות שלו כדי להגיע את תוצאות טובות יותר. ודאי, מדי פעם צריך האדם לחשוף את הרגשות שלו, כעס, תסכול, אכזבה, לומר להביע, רק לדעת מתי, איך, באיזה אופן. זה לא מסובך מדי. יש אנשים שאומרים, זה מורכב מדי, זה מסובך מדי. כן, אבל אותם אנשים משלמים מחיר אחר. הם לא רוצים חיים מסובכים. אז הם אומרים מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, למי שהם רוצים, מתי שהם רוצים. והם שומעים מה שהם לא רוצים לשמוע, ממי שהם לא רוצים לשמוע, איך שהם לא רוצים לשמוע, מתי שהם לא רוצים לשמוע. והם נעלבים. הם אומרים, ראיתם מה הוא אמר לי? איך הוא אמר לי את זה? ואז מתקשרים לרב ואומרים לו, האם נראה לך הגיוני שאשתי אמרה לי כך וכך? האם נראה לך הגיוני שבעלי אומר לי כאלה אמירות? וזה נשמע מזעזע, איך הבעל אמר אמירה כזאת, איך האישה אמרה אמירה כזאת. אבל כמובן כל מי שהוא דיין, רב עם ניסיון, יודע שלעולם לא מקשיבים לסיפור אחד, כי יש שני צדדים למטבע ולא פעם הבעל הכועס, הוא רק מגיב למה שאשתו עשתה לו. אמנם נכון שמישהו קצת יותר מבין, הוא יודע שגם מה שאשתו עשתה לו זה תגובה למה שהוא עשה לה, ומה שהוא עשה לה זה תגובה למה שהיא עשתה לו, ולא יודעים כבר מה היה קודם, כי זה מסובך ומורכב. אבל אדם שלא מנהל את הרגשות שלו ואת החיים שלו בחוכמה, הוא רק מסתכל על המצב, איך פגעו בי, מה אמרו לי, כמה הוא קורבן. הוא לא לוקח אחריות על הרגשות שלו, מאוד נחמד לאשים אחרים. ובכל אופן, יש בחירה לאדם. האם לומר, רע לי בחיים כי פלוני אלמוני פגע בי, עשה לי, או שמה, רע לי בחיים כי פגעו בי, כי פגעתי בחזרה, כי לא ידעתי להגן על עצמי. אני צריך לפתח יכולות של תקשורת בריאה ונכונה יותר. הרי לא כולם מרגישים כמוני בחיים. יש הרבה אנשים שנמצאים במצבים כמו שלי, ובכל אופן הם כן מצליחים להתנהל. מה זה אומר? שכן יש כלים, גישה ואסטרטגיה איך להגיב בצורה שונה. לדעת להקשיב, לשמוע לאחר, אבל גם להביע את עצמנו ולהגן על עצמנו כאשר צריך. נקודה נוספת. אדם עם יכולות רגשיות בריאות, נכונות ויעילות, הוא אדם שיודע לעורר את עצמו, כמו שאומר רבנו יונה, אם האדם לא יעורר נפשו, מה יועילו המוסרים, המוסר? אם אין אני לי מי לי, יכולת רגשית מהותית היא היכולת של האדם לעורר בעצמו את המוטיבציה. לא לבייש ולא להליב ולא לפגוע באנשים אחרים כאשר האדם מרגיש מתוסכל ומאוכזב, אלא כן, פעם אחר פעם, לייצר תקווה, לייצר משמעות, לייצר חשיבות לחיים, לעתיד, להווה. היכולת של האדם לא לשהות במצב כפי שהוא, אלא להגיד, כן, אני יכול לייצר מוטיבציה, היום הזה יהיה יום מיוחד יותר, היום הזה נעשה בו יותר בשעה הקרובה. איך אני יכול להפיק את המירב מהשעה הקרובה? לא לראות את ההווה כחזות הכל, לא לראות את המציאות כחזות הכל, אלא לראות את המציאות כקרקע פוריה, להצמיח בה מה שנסתר כעת מהעיניים. האדם נמצא בפגישה עם מישהו אחר, הוא יכול לראות כאן מפגש בין שני אנשים, אבל הוא גם יכול להרחיק לכת במבט שלו, בזווית הראייה שלו, ולומר, יש כאן מעבר למה שאני רואה, יש כאן פוטנציאל לקשר, יש כאן אפשרות ליצור, לעשות. הוא לא רואה רק את ההווה כפי שהוא, אלא כפי שהוא יכול להיות. הוא קם בבוקר ואומר לעצמו, כן, היום הזה יהיה יום מיוחד. השעה הזו תהיה שעה מיוחדת. הוא יודע לייצר ערך לזמן, ערך להווה, ערך גם לעצמו. הוא לא עסוק תדיר בלהשוות את עצמו לאחרים, להתחרות עם אחרים, להיות מושפע מדעות של אחרים. נחמד וטוב ללמוד מאחרים, אבל זהו. כל אדם והתפקיד שלו והעשייה שלו. אדם שיש לו יכולת רגשית גבוהה, מצליח ויודע לנהל את הרגשות שלו, אם לדוגמה, המעביד מבקש ממנו טובה או מטלה מסובכת, אולי גם מעיקה וקשם, אז יש באדם אחד שהוא מיד מנסה לברוח מזה, הוא מנסה לשכנע מישהו אחר שמישהו אחר יעשה את זה. אחר אומר, טוב, קשה לעשות את זה, נחכה עד הרגע האחרון ואז נתחיל לעשות. אחר אומר, אני לא יכול לסבול את זה שיש לי איזושהי מטלה מסוימת שאני אמור לעשות, לכן אני אבצע אותה במיידי כמה שיותר מהר, העיקר להיפטר ממנה. כל מיני גישות שהן לא בהכרח טובות יעילות, ואולי אפילו מזיקות לטווח ארוך. גישה בריאה היא, ניקח את המטלה, נפרוס אותה למטלות קטנות, נעשה קצת כל יום ברוגע ובשלווה. נכון זה קשה, אבל טווח ארוך זה הקל ביותר. יש בן אדם, לדוגמה, שלא קיבלו אותו אל מקום העבודה, או הוא קיבל ציון גרוע במבחן. יש בן אדם אחד, שהוא יגיד, אני לא שווה, אני בכלל לא יעיל ולא כדאי להשקיע, כי בכל אופן אני לא מוצלח. הוא יתחיל להסביר לעצמו כמה הוא לא חכם וכמה הוא לא מצליח. יש אחר שינסה להתחנן, בבקשה, תעלה את הציון, תקבלו אותי לעבודה, בבקשה, תעשו לי טובה. ויש את האדם הפיקח, שהוא מודע לכאב, הוא מודע לרגש, הוא לא בורח ממנו, הוא עובר על השאלות, עובר על התשובות, מבין ורוצה ללמוד מטעויות, להתקדם. נכון, טעיתי, איפה טעיתי? מה אני עושה כדי פעם באה? לא, לטעות פעם נוספת. זה פשוט. אבל מי שבורח מהרגשות, מי שנבהל מהרגשות, הוא לא מחפש להיות פשוט. לא פשוט להיות פשוט, פשוט להיות מסובך. אבל המסובך משלם את המחיר הכבד ביותר. יש בן אדם, הוא שומע את שני החברים שלו מתווכחים, הוא שומע רכילות. מה הוא יעשה? יש אדם אחד שיבחר את הצד שלדעתו הכי צודק. יש אחר שיגיד, אני לא מתערב שום דבר. אבל הגישה היותר בריאה, אם כולם חברים, בטח אם זה בתוך בני משפחה, בוא נהיה אוזן קשבת, בוא נאפשר לשניהם לפרוק את המועקה, את המצוקה, אחר כך נחשוב איך באמת אפשר לתת מענה לצרכים. יש מישהו שמספר לנו, פיתרו אותו מהעבודה, מאוד קשה. אפשר להגיד לו, אתה יודע מה? נכון פיתרו אותך מהעבודה, אבל טוב שפיתרו אותך מהעבודה, העבודה הזו לא שווה לך בכלל. אתה הרבה טוב מזה, נשפר את המצב רוח שלו. אבל לא תמיד זו תגובה נכונה, כי היא לא מרזיקה הרבה זמן מעמד. יש אחר שיגיד, תקשיב, רע לך בחיים, תתמודד, לאחר מכן תדבר איתי. אבל אדם שיודע להכיל את הרגשות, לא להיבהל מרגשות, הוא כן יודע להגיד לצד השני, אני שומע, תדבר. דאגה בלב איש, ישיחנה לאחרים, הדר רבה, בוא נשמע. לא למהר לעזור, אפשר לעזור, אבל אם רוצים להקשיב, בזמן ההקשבה לא לחפש לעזור. בזמן ההקשבה לחפש להקשיב. רק אחרי שסיימנו להקשיב, אז להתחיל לחשוב איך לעזור. אבל אם האדם חושב איך לעזור בזמן שהוא מקשיב, הוא לא מקשיב. הוא מפספס פרטים, הוא לא שומע את הכל. הוא חושב שהוא מקשיב, הוא משלה את עצמו שהוא מקשיב, הוא מרגיש שהוא מקשיב, אבל ההרגשה היא לא העובדה, היא לא האמת. זו רק הרגשה. באמת, החבר שלו לא כל כך אוהב להיות בחברתו. יש בן אדם שהוא עכשיו נכנס לוויכוח עם הצד השני, מתחילים לריב, הוא אומר, אין לי פחד בוויכוחים, אני אביע את הדעה שלי בכל זמן, בכל מצב, אני לא מפחד מאף אחד. יש אחר שאומר, אני אשים בצד את כל הרצונות והצרכים שלי, לא מביע אותם, מוחק את עצמי לגמרי, העיקר לא תהיה מריבם. אבל המלאך הפיקח יותר הוא לעצור רגע את השיחה, להגיד בוא נעצור, בוא נלשוא אוויר, ונדבר על זה יותר מאוחר, ממקום רגוע ושלב יותר. לא לוותר יותר מדי, ואז יצבור תסכולים, וגם לא לנצח ולהכניע את הצד השני. ודאי, צריכים בסוף להגיע לפשרה שמתאימה לשני הצדדים. שהרי המשנה בפרקי אבות אומרת, צדק, מי שאומר צדק, שלי שלי, שלך שלך, מי שדוגל בשידה הזאת, זוהי מידת סדום. הוא לא צדיק מי שאומר שלי שלי, שלך שלך. זוהי מידת סדום, ואברהם אבינו התפלל, שימצאו 10 צדיקים בסדום כדי שתנצל, וכולם בגישה של שלי שלי, שלך שלך, ובכל אופן אין שם 10 צדיקים, כנראה ששלי שלי, שלך שלך, זו לא מידת הצדיקים, וכפי הידוע. אומר האור החיים הקדוש, שאדם מלווה כסף לעני, את העני עמך. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. הכסף של העני נמצא עמך. אצל הנותן, הצדקה זה הצדק. הרב דסלר מביא אפילו סבר פנים יפות, ומה ששייך לזולת. אני יכול לגלות סבר פנים יפות לזולת? הסבר פנים יפות שהזולת אמור לקבל, זה נמצא אצלי, חובה עליי לתת. והרי שמי, הוא מחזיק בהנהגה לפי מידת הדין, הלל הוא מידת הרחמים. ושמי אומר, והיא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, כי מן הדין צריך לקבל בסבר פנים יפות, כי מן הדין החיוך בפה שלי הוא לא שלי, הוא עם הפה שלי, אבל הוא שייך לזולת. צדקה זה צדק, עוול לא לתת לזולת את מה ששלו. לכן מי שאומר שלי שלי, שלך שלך, הוא גוזל את חברו. כך בעניין הדעות, יש מחלוקת, יש מריבות בדעות, מה ששלי, שלי, מה ששלך, שלך, זו לא צדקות יתר. הדעה של הזולת, לא פעם היא צריכה להיות אצלנו. הדעה שלנו, אצלו, צריכים להתפשר ולמצוא משהו שהוא מתאים לשני הצדדים. רק לא תמיד אפשר לפתור את השיחה כאן ועכשיו, אפשר בהדרגתיות, בקצב הזמן שמתאים לשני הצדדים. כך מנהלים את הרגשות. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אני שמעתי שאתה מדבר על הנושא של כל המתפלל וחברו נענה תחילה.
השקפת מה שעשו לי ילדי תימן.
תפשין פרבט, יש נעת פוטין בייטן. יענו כל אחד ירצה להראות את השרירים שלו.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. ההפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בקול חי.
חולמים לעבוד בפרסום ויחסי ציבור? היום כבר כולם יודעים. פרסום ויחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום בישראל. זה המקום שישלב אתכם בתפקיד מרתק בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. ההרשמה למחזור 16 החלה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל. קורס גברים, ועכשיו חדש גם קורס נשים.
בפורים הזה כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך.
תנחום, תנחום, שומע עבור, שומע עבור.
כן סבתא, שומע, קרה משהו?
בטח שקרה, בטח. אני נמצאת פה עכשיו באושר עד, ואני רואה שמוכרים אתכם 5 ב-100.
מה? את בטוחה שזה לא טעות?
תנחום, זו לא טעות. מגוון ספרי הקומיקס מהמהדורה החדשה של חבורת תרי"ג במחיר מבצע של 5 ספרים ב-100 שקלים.
5 ספרי קומיקס של תרי"ג ב-100 שקלים?
כן, מהרו, המבצע לזמן מוגבל.
אה, תראי לי. אצי!
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו. גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
120 שקלים לשנה? כן, סינון התכנים המהיר והזול ביותר. כושר פליי, כוכבית 3937.
מחתנים ילדים? בדרך לקנות או למכור דירה? מתעניינים בהשקעות נדל"ן? שטח נדל"ני.
המטרה היא לגרום לעלייה הגדולה להיעצר, ובעיקר המטרה לייצר כמה שיותר פתרונות דיור ברי השגה. התחייבתי אצלכם בשידור.
כל מה שצריך לדעת על דירות, עסקאות, קרקעות ומשכנתאות. עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. כל יום ראשון בחמש, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלותיכם. שאלה אחת, האם פחד מקבלת החלטות קשור לנושא הדחיינות? התשובה היא בהחלט כן. לא פעם בני אדם דוחים משימות חשובות כי הם חוששים שמה אין להם את כל המידע הדרוש כדי לבצע את המשימה באופן המושלם. הם מרגישים שהם צריכים לבדוק עוד כמה פרטים, לברר עוד כמה נושאים, לקבל את התמונה המושלמת המלאה, ואז הם מרגישים בטוחים לגשת אל המשימה ולהשלים אותה, מה שכנראה יגרום לכך שהם לא יגשו אל המשימה. נכון, לפעמים יש צורך לדחות את ביצוע המשימה עד שהתמונה תהיה מספיק בהירה, אבל בהרבה מאוד מקרים נבחן את עצמנו ונגלה שהסיבה גורמת להתרכז בחיפוש מידע נוסף נובע בגלל משהו קצת יותר עמוק, בגלל פחד מקבלת החלטה, להתקדם ולהגיע למקום חדש. לפחד הזה אנחנו, כמו היינו אומרים, מעניקים תדמית רציונלית, כביכול אנחנו מבקשים לפעול ביסודיות, במקצועיות, אבל האמיתו של דבר לא מיני ולא מקצתי. מדובר על פחד. לכן, בוודאי, חשוב לפעול על סמך מידע מבוסס ומספיק, אבל צריך לדעת מתי לעצור את איסוף המידע ולגשת לעשייה בפועל. לא נוכל להגיע לוודאות מוחלטת. ודאות מוחלטת היא איננה במציאות במה שקשור את תוצאות המעשים שלנו. את הנתונים המשמעותיים ביותר, הרי זה העתיד, לעולם לא נוכל לדעת. לכן הדבר הנכון הוא לאסוף את המידע שאפשרי בשלב הזה של החיים, ומיד לקום ולעשות מעשה. למצוא לזהות את הנקודה המדויקת שבה יצטבר מספיק מידע כדי שנתחיל להתקדם. כי הרי התמונה עדיין היא לא בהירה, כי הרי פאזל החיים נבנה רק במהלך החיים. אדם מבקש לרכוש לעצמו מקצוע, זה בהחלט הגיוני שהוא יברר מה הדרישות של המקצוע, זה מתאים לו, לא מתאים לו, תקופת הלימודים וכדומה. אבל אם אותו אדם לא יפסיק לברר וינסה מראש לשאר מה הסיכויים שהוא יצליח וכדומה, בסופו של דבר ריבוי המידע יהיה עומס מגביל ולא מידע מדרבן, מכוון, ממקד ומדייק את האדם לקראת ההחלטה שלו. וניתן לראות בעריכות בנושא הדחיינות בספרנו לגעת בנפש חלק שני, בפרק שעוסק בנושא הדחיינות. שאלה נוספת. עיסוק בעבר הוא בהרבה מאוד מקרים שלילי. אז מדוע ביהדות אנחנו כל כך עסוקים בעבר שלנו? מה הכוונה עיסוק בעבר הוא שלילי, ומה הכוונה עיסוק בעבר ביהדות? התשובה היא, כאשר אנחנו מדברים על העיסוק של האדם בעבר שלו, אז הכוונה היא שהאדם יותר מדי מתעסק בעבר, נכון, הוא סבל, הקשו עליו וכדומה, אבל לא פעם האדם מחפש להתעסק ולחפש איזה שהם שורשים בעבר, כאילו משם תגיע הישועה. בהרבה מאוד מקרים, לא רק שמשם לא מגיע הישועה, אלא משם מתקבע המצב, והאדם אומר לעצמו, אני לא רק סובל בעובד, אני סובל גם בעבר, וגם בעבר הייתי מסכן וסבלתי וכדומה, ולכן בהרבה מאוד מקרים כדאי להגיד, נכון, היה קשה לפתוח מה שהיה, אבל להתעסק עם זה יותר מדי ולהתקדם בעתיד. כך בדרך כלל, כמובן, יש לבדוק כל מקרה לגופו, אבל ודאי שעקרונית הגישה להתעסק בהווה ובעתיד היא בעלת משקל ומשמעות והצלחה בהרבה מקרים. כעת לגבי היהדות, זה נכון שעם ישראל מסתכל הרבה בעבר ובעיקר בעבר ויותר בעבר מאשר בעתיד, אבל זה לא מגיע עם מקום רע, זה מגיע עם מקום טוב, עד רבה. העבר הוא הרבה יותר מאשר העתיד, כי העבר קרוב יותר למעמד הר סיני, וככל שאנחנו קרובים יותר למעמד הר סיני, אנחנו מדויקים ביותר בקיום רצון השם בעולם. אז אנחנו לא הולכים לעבר כדי לחפש איזשהו מידע מתסכל ומאכזב, הפוך, כדי למצוא שם נקודת הישענות במה שקשור לאמת האותנטית היחידה שיש בעולם. הרי אין הרבה אמיתות בעולם, יש הרבה הרגשות בעולם, כל אחד והרגש שלו, אנשים טועים ואומרים כל אחד והאמת שלו, אין דבר כזה כל אחד והאמת שלו, אם זה כל אחד והאמת שלו, זו כבר לא אמת, אפשר להגיד כל אחד והרגש שלו, אבל לא כל אחד והאמת שלו. אמת יש אך ורק אחת. ולכן, מה שאנחנו מתעסקים בעבר זה כדי להיות עסוקים באמת היחידה שהתגלתה אז במעמד הר סיני, ומאז אנחנו מנסים תמיד לדייק את עצמנו בהתאם למסורה, לדיוק שהיה אז. וגם מה שאנחנו נזכרים בחורבן, קשיים אלה ואחרים, אז זה ודאי לא מגיע עם מקום של רק להתעסק בחורבן וכדומה, לחורבן עם תקווה. אדרבה, למדים על עוצמת הכאב, וכך מייצרים את הגעגועים לקראת העתיד והתקווה לזכור מאין באת ולאן אתה הולך, אבל לא ממקום של תסכול, אלא הפוך, עם מקום של תקווה לישועתך, קיוויתי השם, וידיעת המקורות והשורשים היא מגבירה את התפקוד והעבודה, עבודת השם של האדם. שאלה נוספת, היינו לא מזמן, היינו סמוך, אפל לפדר, סמוך ונראה, לרבי אלימלך מליז'נסק. אז אומרים חסידים שמי שזוכה להסתופף בצילו של רבי אלימלך מליז'נסק לא יוצא מן העולם בלא תשובה. ולכאורה השאלה היא, זה פלא, הרי לאדם יש בחירה. אז אם הוא היה אצל רבי אלימלך מליז'נסק, נתבטלה אצלו הבחירה, אין סיכוי שימות בלי תשובה. זו השאלה. אז התשובה היא, כנראה, כאשר מגיע צדיק, ויש כל מיני אמירות בסגנון הזה, שאדם ילך למקווה של האריזל, או שיהיה אצל קברו של צדיק זה או אחר, או בישיבה זו או אחרת וכדומה, אז הוא לא יעמוד בלי תשובה. מה ההסבר בזה? אז אפשר להסביר את זה, למרות שמדובר על אמירה שכמובן יש להתייחס אליה ברצינות, ואולי בעומק עמוק יותר מה שנגיד כעת, אבל אולי נגיד משהו פשוט בהקשר הזה. זה נכון שלאדם יש אפשרות לעשות תשובה, והתשובה היא כתריס בפני הפורענות, כמו שאומרת המשנה. האדם חוטא ברצונו, לא ברצונו, מדעתו, לא מדעתו, הוא עושה תשובה, הוא יכול לכן לתקן את המצב ושב ורפא לו. מצוין. אבל הרמב"ם אומר שיש מקרים שבהם לאדם יש חסימה בנושא התשובה, כמו פרעו. היות ואדם חטא פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אז העונש שלו הוא שמונעים ממנו את היכולת לעשות תשובה. ולכן דוד המלך תמיד היה מתפלל ואומר, הוריני השם דרכך, שלא ימנעו אותו מלשוב בתשובה. אז אם כן, המצוות והעבירות ודאי יש בחירה לאדם. התשובה היא בבחירת האדם, אלא אפשר לומר ש... אם והיה והאדם יעשה חטאים פעם אחר פעם, אז אומר הרמב״ם שהאדם מאבד את היכולת לעשות תשובה, או זה מתקהה, גם קשור, גם כאשר כתוב על פרעה שכבד לב פרעה, אז אומר בעל הבית הלוי, בית הלוי אומר שלא, לא לגמרי אין לו לב, יש לו עדיין בחירה, עובדה כבד לב פרעה, עדיין יש לב, אלא שהוא כבד. אז עדיין גם לפרעה הייתה בחירה, אבל קשה, קשה להגיע לשמה. אז כך גם אפשר להגיד כאן, נכון, שהאדם הולך לצדיק, אז אם נאמר שהוא ימות בלי תשובה, אפשר להסביר את זה, שהמעלה הזו של לחזור בתשובה לכל אחד יש את זה. אלא שהרמב"ם אומר שלפעמים האדם יכול לאבד את זה, אז הנה, כאשר האדם הוא מדבק לצדיק ואומרים שימות בלי תשובה, אפשר להסביר את זה, שאין הכוונה שהוא בהכרח יעשה תשובה באופן המושלם, אבל עירור תשובה תמיד יכול להיות. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא, כי בהקשר הזה יוכל הצדיק לעזור, שההגבלה הזאת שכבד לב האדם כמו שהיה אצל פרעה, זה דבר שלא הולך להיות. שאלה נוספת, איך האדם מצליח בניסיונות גדולים ונכשל בקטנים? התשובה היא, בגלל שניסיון הוא גדול, לכן מצליחים בו, וכאשר הניסיון הוא קטן, לא מצליחים בו. מדוע? כי כאשר הניסיון הוא גדול, אז זה ברור שיש כאן ניסיון, ואם זה ברור שיש ניסיון, אז יש גם כן, נקרא לזה, משמעות. כדאי, כדאי להתגבר, משתלם להתגבר. ואז האדם גם כן חווה את המשמעות של התוצאה, אם והאב הוא הצליח להתגבר. אז אם כן, ניסיון גדול, לא פעם קל יותר לאדם להתגבר. גם ברור לאדם שזוהי עבירה. ברור לאדם שצריך לקיים כאן ויאנוס החוצה. את האלוקים אני אראה. זה ברור לאדם. אבל כאשר מדובר על ניסיון קטן, אומר האדם לעצמו, זה קטן, זה לא רציני, זה לא בעל משמעות, וגם אם ואב נתגבר על זה, לא נגיע את תוצאה כל כך גדולה. אם כן, אפשר לוותר על זה. ולכן, בניסיון גדול האדם דווקא כן מצליח, וניסיון קטן הוא לא מצליח. מדוע? כי הגדול הוא גדול, הוא יודע שזה גדול, אז לכן הוא מתגבר על זה. כשזה קטן, הוא אומר, זה קטן, אז אין צורך להתגבר על זה. ולכן, דווקא בזה, האדם פחות מצליח. להתגבר בניסיון הקטן. שאלה נוספת. איך נדע מתי האדם הוא סוגד לאדם אחר, לאדם הוא הערץ יותר מדי? מעריץ יותר מדי. התשובה היא, הסגידה של האדם למישהו אחר, ההרצה של האדם למישהו אחר, לא פעם היא הרגעת המצפון שמחפש פתור מאחריות. מידת העצלות של האדם מחפשת פתור מאחריות, והסגידה או ההרצת יתר לסולת היא יכולה להיות מגיעה מהמקום הזה. כלומר, העיקרון הוא שאנחנו צריכים לגלות הרצינות והאחריות בחיים למען החיים והעשייה שלנו. נהדר לראות אנשים כישרוניים, נהדר, הם מדברים יפה, כותבים יפה, הם מושכים מאות אלפים, עשרות אלפים, אבל חשוב לא לסגוד לאדם חשוב, ליקר אותו, להעריך אותו, אבל עד כאן. נהדר מה שהוא כותב, מה שהוא אומר, מה שהוא עושה. כעת, האם זה מתאים לי לעבודת השם שלי, לערכים שלי? שאלה אחת. אם כן נהדר ואם לא, אז לא. אבל גם אם כן, אז נעריך. לא נסגוד לאנשים יותר מדי, נשים אותם בגודל הטבעי שלהם. אם אנחנו רוצים קצת יותר מהגודל הטבעי שלהם. באמת, הוא אדם כישרוני, הוא עדיין יכולות וזה נהדר וזה יפה וזה ראוי, אבל לא יותר. אם מדובר על מלאך השם צבקות, תלמידי חכמים גדולי הדור, שם אנחנו בהחלט הרבה יותר עם מעריכים, אוהבים ומעריצים, אלא מתאמצים להבין מה שהם אומרים. ואם אמרו משהו ולא הבנו אותו, אנחנו מייגים את המוח להבין מה שאמרו, כי זה גדולי הדור, אנשים שהם חיים את עבודת המידות שלהם שנים רבות, אנשים שהם מלאים וקדושים בתורה ומצוות, עשרות שנים שאפשר יותר כמה, את התקופה הזו, את התורה שבהם אנחנו מעריכים. כמו שאומר בעל בית הלוי בנושא חטא העגל, בנושא לוחות שניות, אומר שאחרי הלוחות השניות, עם ישראל הם כמו עגביל הקלף, והתורה היא הכתב. עם ישראל הם הספר תורה בעצמו. כי בלוחות הראשונות, התורה שבכתב, היא הייתה תורה שבכתב, והתורה שבעל פה לא ניתנה, כי הכל היה רמוז בתוך התורה שבכתב. יש את עם ישראל, ויש את התורה, תורה שבכתב, וזה מספיק. אבל בלוחות השניות, התורה שבעל פה, שהייתה מקופלת כמוסה ורמוזה בתוך התורה שבכתב, היא לא הייתה מספיק מובנת למי שאיבדו את המעלה של בני עליון כולכם אחרי חטא העגל, מה שהם זכו לזה בזמן מעמד הר סיני, ולכן אחרי חטא העגל, אז התורה שבעל פה היא הרחבה של כל הדברים שהיו רמוזים בתורה שבכתב. אז אם כן, החיסרון הוא שכעת צריכים להיות עמלים ולהתייגע, אבל היתרון הוא שכעת התורה היא חקוקה בנו. אנחנו הגביל, אנחנו הקלע, והתורה שבעל פה זה האותיות, אז אם כן, זה חקוק בתוכנו. כך הם גדולי ישראל. הם לא חושבים רק על הרגע הזה, לא על העשר דקות הבאות, ולא על העשר השנים הקרובות, אלא על הנצח, על מה שהיה ועל מה שיהיה. הם רגילים בכך, אנחנו לא רגילים בכך. אנחנו בני אדם רגילים, חושבים על הדקה, על השתי דקות, עשר דקות, עשר שנים קדימה, זהו. בטח לא על עשר שנים קדימה לטובת כל עם ישראל. כמה זמן בני אדם חושבים על כל טובת עם ישראל? מדי פעם, פעם, בנהדר, יפה. אבל כמה, כמה כבר אפשר? לא פעם, אנשים אומרים, אנחנו רוצים לקרב את היהודים. אנחנו רוצים לקרב אנשים רחוקים מהתורה והמצוות. אנחנו רוצים לקרב אותם, רוצים להתעסק איתם, מצוין, יפה, אבל בשם זה הם מרשים להקל ולוותר ולהתקרב יותר מדי, ולא פעם, במקום לקרב את האחרים, הם מתקרבים אל האחרים. ואז אומרים להם, רגע, אולי הגזמנו פה, אולי זה יותר מדי, צריך לקרב את הבריאות לתורה, לא את, לא את התורה, צריך לקרב את הבריאות אל התורה. לא לשנות את התורה ולהביא אותה לבריאות, את התורה כפי שהיא כבר לא תורה. זה כבר לא רלוונטי. אבל אומרים, לא, זה לטובת עם ישראל. ואז מגיעים הרבנים ואומרים, לא, אין לעשות דבר כזה. ואז הם אומרים על הרבנים, לא, הם סגורים, הם דואגים רק להצעה, הם לא רוצים שהתורה תתפשט הלאה. שאלת השאלה, אותם אנשים נכבדים שחושבים שהם רוצים לעשות טוב. אז יש להם לב טוב, ואפשר ללמד זכות הלב הטוב. אבל אי אפשר כל הזמן ללמד זכות הלב טוב כשהמוח לא עובד לגמרי. אז זה נכון שאתה רוצה לקרב, אבל בוא תעשה חשבון. במה אתה עובד יום-יום? מה אתה עוסק יום-יום? על מה אתה חושב יום-יום? מה החיים שלך? נהדר, אתה עובד, אתה מתעסק, דואג לעצמך, למשפחה, נהדר, יפה, קורא עיתון, קורא חדשות, יופי, זה החיים שלך, נהדר. אבל איך אתה יכול להשוות את עצמך לאנשים שכל החיים שלהם, שנים רבות, הם מתעסקים פעם אחר פעם? במה הם מתעסקים? איך לעזור, איך לסייע, איך לתמוך? מסתפקים פת במלח, או מה שסביב פת במלח, והם עסוקים בעם ישראל כל הזמן. פתאום עכשיו אתה הגעת למסקנה שאתה רוצה יותר לעזור ולסייע. יש לך לב טוב, כל הכבוד, לב טוב זה יפה, אבל לב טוב זה לא מספיק. כנראה גם קורח מאוד האמין במה שהוא רוצה לחלוק על משה רבינו. הוא ממש האמין בזה, והרי המן מגיע קרוב לאדם הצדיק. המן מגיע במרחק בינוני לאדם הבינוני, והמן מגיע רחוק לאדם הרשע. מן הסתם קורח, כל יום המן היה מגיע רחוק מביתו מהאוהל שלו. ובכל אופן, הוא ממשיך לחלוק על משה רבינו. הוא לא רואה שהמן, הוא אומר כאן, שים לב, אתה חוטא, אתה טועה, אבל בכל אופן, כנראה הלב המלא ברצונות אולי חיוביים, הוא לא מספיק. מדוע? הוא רואה מול העיניים, אבל כנראה מה הוא אומר לעצמו? אומרים בעלי המוסר, כנראה קורח כל בוקר אמר לעצמו, אני לא מספיק חולק על משה רבינו, לא מספיק חלקתי על משה רבינו, לכן המן הגיע רחוק, אם אני אחלוק עוד יותר, המן יגיע יותר קרוב. כי כשאדם רוצה לחטוא, אז איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים, ברגע שהלב עקום, אז מערכות החשיבה הן בסך הכל משועבדות ללב העקום. ולכן גדולי ישראל, אנשים גדולים, מתעסקים פעם אחר פעם בעומק, בחשיבה, תורה, מצוות, כמובן לבורא עולם, חשיבה שהיא לא נמצאת אצל שאר רוב האנשים. כל הכבוד לשאר האנשים, מגיע להם כבוד, אבל אי אפשר לדמות בין הכבוד להם לבין כבוד לגדולי ישראל. ולכן אדם שהוא מגדולי הדור, ודאי נעריץ, נרצה להבין בדיוק מה הוא אומר ונתכוון להעמיק בדברים שלו. אבל אדם רגיל, אדם מקצועי, אדם כישרוני, אדם חכם, אדם ביקח, ודאי נקשיב, נשמע, אפשר להעמיק בדברים שלו, אבל עד כאן, לא לסגוד. נראה מה כן מתאים, מה לא מתאים, מה מסייע, מה לא מסייע, מה כן תומך, מה מתאים לעולם הערכים, מה לא מתאים לעולם הערכים וכדומה. אפשר להעריך הרבה אנשים, אבל לסגוד לא פעם זה נובע מן המקום שבו האדם הוא רוצה, כמו היינו אומרים, לברוח מאחריות, לברוח מרצינות בחיים, ולכן הוא מרשה לעצמו לסגוד למישהו אחר ולהגיד, הוא ינווט אותי, הוא ינהל אותי, אני מסודר, אני פטור מלקיחת אחריות. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, להמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למי דירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מי דירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473. מי דירה,
120 שקלים לשנה? כן, סינון התכנים המהיר והזול ביותר. כושר פליי, כוכבית 3937.
חולמים לעבוד בפרסום ויחסי ציבור? היום כבר כולם יודעים. פרסום ויחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום בישראל. זה המקום שישלב אתכם בתפקיד מרתק בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. ההרשמה למחזור 16 החלה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל. קורס גברים, ועכשיו חדש גם קורס נשים.
תנחום, תנחום, שומע עבור, שומע עבור.
כן, סבתא, שומע. קרה משהו?
בטח שקרה, בטח. אני נמצאת פה עכשיו באושר עד, ואני רואה שמוכרים אתכם 5 ב-100.
מה? את בטוחה שזה לא טעות?
תנחום, זו לא טעות. מגוון ספרי הקומיקס מהמהדורה החדשה של חבורת תרי"ג במחיר מבצע של 5 ספרים ב-100 שקלים.
5 ספרי קומיקס של תרי"ג ב-100 שקלים?
כן, מהרו, המבצע לזמן מוגבל.
תראי לי לי.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. יזהרו מחיקויים זולים.
בפורים הזה כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך.
מחתנים ילדים? בדרך לקנות או למכור דירה? מתעניינים בהשקעות נדל"ן? שטח נדל"ני.
המטרה היא לגרום לעלייה הגדולה להיעצר, ובעיקר המטרה לייצר כמה שיותר פתרונות דיור ברי השגה. התחייבתי אצלכם בשידור.
כל מה שצריך לדעת על דירות, עסקאות, קרקעות ומשכנתאות. עם איתי גדסי וינקל'ה פרידמן. כל יום ראשון ב-5, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב. רציתי להגיד לרב, אני מאוד נחיתית, ובגלל זה אני תוקפני.
אדם מאוד נחיתי, ולכן הוא תוקפני.
מה זה?
השאלה היא, מה קורה, איך אנחנו יכולים לעזור לאדם, שהוא מרגיש מאוד נחיתי, ולכן הוא תוקפני. זו השאלה, אני רק, נכון?
כן.
טוב. אז מה אנחנו יכולים לעזור לאדם שהוא מרגיש נחיתי, ובעקבות כך מגיעה גם התוקפנות? התשובה היא, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר קצת מה זה נקרא נחיתי. מה המשמעות של הנחיתי? כשאנחנו אומרים שמישהו נחיתי, מה אנחנו מתכוונים להגיד? מה זה נקרא נחיתי? נחיתי, כוונה היא שהאדם הוא מזלזל בעצמו. לדוגמה. אדם, יש לו עכשיו 10 שקלים. הוא נותן אותם למישהו. שואלים אותו, כמה הבאת? הוא אומר, שקל. אבל כמה הוא הביא? הוא הביא 10 שקלים. אבל הוא מרגיש שהוא הביא שקל. זה התסביך הנחיתות. כלומר, האדם מרגיש שמה שהוא עושה, זה פחות שווה ממה שזה באמת. ולכן, הוא מביא 10 שקלים, הוא מרגיש נחיתות, ואז הוא אומר, אתה יכול להחזיר לי שקל? כי הרי הבאתי לך שקל, אבל הבאת לו 10 שקלים. וכך, האדם יותר ויותר מאבד, במשל, את כספו, הוא מביא 10 שקלים, והוא מצפה לקבל שקל בחזרה, אז הוא יותר מאבד מאשר מרוויח. אפשר להבין לפי זה, מה זה אדם עם הערכה מאוד גבוהה? הוא מביא 10 שקלים והוא מרגיש שהוא הביא 100. לפעמים גם זה תסביך לא של נחיתות, אבל של גדלות יותר מדי, שאדם יותר מדי מעריך את עצמו באופן לא בריא ולא נכון. בכל אופן, אז אם כן, מהמקום הזה, האדם הוא מבטא את הנחיתות שלו. הנחיתות הזו, כפי שתיארנו אותה עכשיו, היא באופן טבעי גורמת לאדם להרגיש, רגע, אני נותן ואני לא מקבל. מדוע? כי יש לו הרגשה שהוא נתן שקל, למרות שהוא נתן 10 שקלים. אבל יש בו היגיון שכן יודע שכמה הוא נתן 10 שקלים. אז יש בו היגיון שאומר, הבאתי 10 שקלים. ויש בו רגש שאומר, הבאתי כאן שקל. והרגש גובר על ההיגיון. אבל מדי פעם ההיגיון מתעורר ואומר, רגע, זה לא הוגן מה שקרה כאן. ואז מה הוא עושה? ואז כדי להגן על עצמו, או להגן על המצב, או כדי שלא ינצלו אותו יותר, האדם מגלה אגרסיביות. לאו דווקא אלימות, אגרסיביות, תוקפני. הוא מתחיל להעליב, לפגוע וכדומה. מדוע? כי הוא צבר. והאדם הצובר, לא פעם זו פצצה מתקתקת, עד שהוא יגיע ויתקיף את האדם האחר. אז קודם כל, הסברנו עד כה את נושא הקשר בין הנחיתות לבין האגרסיביות, התוקפנות. עד כאן זה מסתדר לשלב הראשון? טוב, אז אנחנו נמשיך את ההסבר, אנחנו לא שומעים. אז לגבי הנושא הזה של הנחיתות, הסברנו את זה. כעת, בואו נלך אל השלב הבא. השלב הבא הוא איך האדם, הוא יוצא מהמקום הנחיתי. איך האדם יוצא מהמקום המתמיד הזה שבו הוא מרגיש שהוא נחיתי. האדם שהוא מרגיש שהוא נחיתי, זה כפי שאמרנו שהוא לא מעריך את עצמו. איך עכשיו האדם כן יוכל להעריך את עצמו? איך האדם יוכל להעריך את עצמו יותר ויותר? איך האדם יוכל לראות את עצמו כערכי יותר, יעיל יותר? התשובה היא, אם אנחנו רוצים להיות מוערכים יותר בעיני עצמנו, אנחנו צריכים קודם כל לראות איך אנחנו לא רק מתעסקים בדברים שהם סרק, אלא אכן להתחיל לזהות מה הערכים והמטרות שהיינו רוצים יותר ויותר לממש בשגרת החיים שלנו. ככל שאנחנו נזהה יותר ויותר את מה שהיינו רוצים להעריך בשגרת החיים שלנו, נתעסק פחות עם הסרק, ונתעסק יותר ויותר עם העיקר. כלומר, יש לי מטרות ללמוד, להצליח בחברה, במשפחה וכדומה. ככל שהאדם הוא יותר מודע למטרות האלה, והוא שם עליהם דגש בשגרת החיים שלו, והוא מסיר את המונעים, כל מה שגורם לבזבוז זמן וזליגת אנרגיה, אז הוא מרגיש יותר מוערך. אז הוא מדגיש יותר בעיני עצמו לעצמו את המעלות שלו. כמובן שהוא מתגאה בהם באופן חיובי. דבר נוסף, חשוב שהאדם יגביר את השליטה העצמית שלו בעצמו. ככל שיש לאדם יותר משמעת עצמית, יש לו יותר תחושת משמעות שלו כלפי עצמו. נקודה נוספת, להתאמן, להביע את הצרכים והרצונות, להיות מה שקרוי נחוש יותר. להביע את הצרכים והרצונות, מה הייתי רוצה, מה הייתי מצפה, כך יוכל האדם יותר ויותר להרגיש כן, אני מותר לי להרגיש ולאהוב את הצרכים והרצונות שלי. לא ביקשנו שאדם יתאהב בעצמו באופן קיצוני, אבל כן, לפחות באופן רגיל, מה שיכול להיות בריא ונכון ונצרך לאדם. ונקודה נוספת, חשוב שאדם יעצור את הקולות הביקורתיים שיש לו כלפי עצמו בראש שלו. בהרבה מאוד מקרים, יש לבני אדם כל כך הרבה קולות ביקורתיים שלהם כלפי עצמם, למה אני לא בסדר, כמה אני לא בסדר, כמה, מתי הייתי לא בסדר וכדומה, וכל זה פוגע באדם יותר ויותר. ניגש לשאלות נוספות. שאלה נוספת, האם לשידוכים צריכים משיכה רגשית? התשובה היא בהחלט כן. ואם יבוא השואל וישאל, משיכה זה רק בקניין בהמה, בהמה נקנית במשיכה ולא בני אדם, אז התשובה היא, לכל אדם יש את הנפש הבהמית שלו, ולכן צריך קניין לנפש הבעמית, והנפש הבעמית נעשית, תהליך הקניין נעשה במשיכה. וכדאי לראות בספרים של הרב הופמן, בנושא השידוכים, הוא מביא שם מהחזון איש, ומביא שם עוד כמה גדולי ישראל שדיברו שבהחלט צריכים משיכה רגשית, הוא אפילו הביא דוגמאות קיצוניות של משיכה רגשית, שבה האדם אפילו לא שם לב לחסרונות שיש אצל הזולת. כזו משיכה רגשית שם הוא מביא בשם גדולי ישראל. כדאי לראות, בכל אופן, בתקופה הזו, כיום, בהחלט צריכים להיות ערנים למשיכה רגשית. הניסיון לבוא ולהגיד שהמשיכה הרגשית תגיע עם הזמן וכדומה, זה יכול בהחלט להיות נכון, היה נכון לפני 20-30 שנה, כיום זה הרבה פחות כך. והמציאות מראה את זה, עולם ההתייחסות והמשמעות שיש לרגשות הוא שונה היום עם מה שהיה לפני 20-30 שנה, בטח לפני 60-70 שנה, שאז באמת בני אדם יכלו להיות ענייניים יותר. היום, לצערנו, או שזה כן טוב או לא טוב, יש לדון בזה, אבל לא בשתי דקות שנגמרו, הולכות להיגמר התוכנית, לא נתעסק בזה כעת, אבל זו המציאות, יש התייחסות רבה מאוד לרגשות, ואדם לא יכול להתעלם מהרגשות שלו. כמובן, כל מקרה לגופו, אדם שהוא כבר בגיל מבוגר וכדומה, והוא ימשיך להתעסק ברגשות שלו, אז לא יהיה לו לא רגשות ולא עם מי להתחתן. ולכן צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אבל בהחלט כעיקרון, זו כן נקודה שכדאי להיות ערנים וכן לשים דגש על זה. נסיים, מה ההורים יכולים לעשות כדי שלילדים לא יהיו חרדות? התשובה היא, נהדר שלהורים יש משמעת וסמכות והדרכה והכוונה, אבל צריך להיזהר לא לבקר יותר מדי, לא לפגוע יותר מדי, לא להגדיר יותר מדי כללים נוקשים בחיים, לאפשר גמישות ככל שהעד רואה שמותר להיות גמיש, וזה בסדר מדי פעם לטעות, וזה נורמלי שמדי פעם האדם לא מתנהל בצורה מושלמת, ככל שאת זה הוא רואה יותר ויותר, אז הילד מבין שהחיים לא דורשים לחץ קפדני והצלחה מדויקת, וזה מאפשר לעצמו להגיד בסדר, מותר לי להצליח, מותר גם להיכשל, המגמה היא להצליח ולא תהיינו מצליחים. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, אנחנו נרצה להודות לאורי כהן, שלמה פולק שהיו איתנו, והמעוניינים לקבל את התוכניות של הערב וגם את תוכניות הבוקר כאייל תהרוג, ניתן לקבל בדיסקים בחינם 054-84-77-627, 054-84-77-627, וגם מחר בעזרת השם בבוקר, 6:05, שיעורנו כאייל תהרוג בנושא המשכן למתת המלאכות, ואיך אנחנו מייצרים שגרת חיים מבורכת ונכונה מבחינה רוחנית ומאוזנת מבחינה שגרתית. נזכיר שכל שיעורי הבוקר מצולמים וגם כן מועלים לאתר. היו ברוכים, לילה טוב.
ו-20 שקלים לשנה? כן, סינון התכנים המהיר והזול ביותר. כושר פליי, כוכבית 3937.
על נתינת זכר למחצית השקל כותב המקובל רבי חיים פלאג'י. כל מי שנותן מחצית השקל מבורך שהוא בן העולם הבא, ובעזרת השם לא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה. ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני משפחתו חס וחלילה, היא מתבטלת ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה. והמתמיד בה מדי שנה יראה זרע ויאריך ימים. מי מוכן להפסיד ברכות כאלו? כולנו נרתמים ותורמים עכשיו זכר למחצית השקל לארגון החסד יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, ואנו נדאג להעביר למי שבאמת זקוק.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומת לפעילות העמותה.
תנחום, תנחום, שומע עבור, שומע עבור.
כן, סבתא, שומע. קרה משהו?
בטח שקרה, בטח. אני נמצאת פה עכשיו באושר עד, ואני רואה שמוכרים אתכם 5 ב-100.
מה?
את בטוחה שזו לא טעות?
טל חום, זו לא טעות. מגוון ספרי הקומיקס מהמהדורה החדשה של חבורת הריאג, במחיר מבצע של 5 ספרים ב-100 שקלים.
5 ספרי קומיקס של תריאג ב-100 שקלים?
כן, מהרו, המבצע לזמן מוגבל.
תריר אליי.
בפורים הזה, כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך.
נועם אחד זורם ברגע אחד. כוכבית 20-26.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12:00.